שלוש צורות חשיבה, אינדוקציה, אנלוגיה ודדוקציה. כשאנלוגיה זה מפרט לפרט, אינדוקציה זה מן הפרט אל הכלל, ודדוקציה זה מן הכלל אל הפרט. לכאורה, הטיעון היחידי שהוא הכרחי, מתקף באופן הכרחי, זה הטיעון הדדוקטיבי, הולך מן הכלל אל הפרט. אמרנו שבדיוק בגלל זה הוא תקף בגלל שהוא לא אומר כלום. בהכרח נכון, בדיוק הדבר שלא אומר כלום. שהוא יכול לבדל אותך שאתה יותר אומר ככה אתה פחות הכרחי. ולעומת זאת האינדוקציה והאנלוגיה הן שיטות חשיבה קצת יותר מפוקפקות. זהו, אבל אמרנו שלכאורה, תחלה אמרנו שלכאורה גם ביניהן יש איזושהי היררכיה. האינדוקציה, בהתאם לאותו עיקרון מוודאות שדיברנו עכשיו, האינדוקציה טוענת בעצם טענה יותר רחבה. אני אומר, ראיתי מקרה אחד, אז זה נכון לאוכלוסייה שלמה של פרטים כאלה, מקרים כאלה, של אירועים כאלה. זה טענה רחבה יותר. ממילא היא טענה מפוקפקת יותר. כמה הטענה היא טוענת יותר, ככה יש לה לפחות אפריורי פחות אמון. זאת אומרת, היא צריכה להביא לטובתה יותר ראיות כדי שנקבל אותה. לכן לכאורה היה נראה שהאנלוגיה נמצאת אחרי הדדוקציה והאינדוקציה זה הדבר הכי מפוקפק. אז התחלנו בזה שאמרנו שבעצם האנלוגיה והאינדוקציה יש להם יסוד משותף, וקשה מאוד לקבוע היררכיה ביניהם, כי אחת מהן מניחה את השנייה. איך עושים אנלוגיה? איך אני עושה אנלוגיה בין פרט לפרט? אני בעצם אומר, אני מחפש מה משותף לשני הפרטים האלה, ששניהם בני אדם. בסדר? אז בעצם במובלה הנחתי שהתכונה הזאת שאותה אני מדמה נכונה לכל בני אדם. נכון? אני אומר את המשפט רק על שניים מסוימים או על אחד מסוים. אבל בעצם אני מניח באנלוגיה הזאת את הנכונות של המשפט הזה על קבוצה שלמה. אז למעשה האנלוגיה מניחה אינדוקציה, אז היא ודאי לא יכולה להיות טובה יותר ממנה. מצד שני, באמת, איך אני מגיע לאינדוקציות? איך אני מגיע לנכונות של, של תכונה מפרט אחד לאוכלוסייה שלמה? לכאורה זה פשוט אוסף של המון אנלוגיות. כל אחד מהפרטים אנלוגי אל הפרט הזה, ולכן בעצם אני יוצר את האינדוקציה על ידי המון אנלוגיות. לכן כל אחת מהן למעשה יושבת בבסיס השנייה, ולא ברור בכלל שזה באמת שתי צורות חשיבה. זה בסך הכל שתי פנים או שתי הופעות של צורת החשיבה הלא דדוקטיבית. אחר כך המשכנו ואמרנו שבעצם, אולי עוד לפניכם, האינדוקציה והאנלוגיה הן שתי צורות החשיבה שיכולות כן להוסיף לאינפורמציה על מה שידעתי מראש, להבדיל מהדדוקציה. בדדוקציה, אם אני יודע אינפורמציה מסוימת על כלל, אז ברור שהיא נכונה גם לגבי כל פרט מתוך הכלל. המסקנה הזאת לא מוסיפה לי שום אינפורמציה. היא נכונה בהכרח בדיוק בגלל שהיא לא מוסיפה לי שום אינפורמציה. אז לכן עם דדוקציה, נכון, זה נכון בהכרח, אבל זה לא עוזר לי כלום, כמו הכדור הפורח. אבל האינדוקציה והאנלוגיה זה שתי צורות חשיבה או אחת, לא משנה, שהן לא בהכרח נכונות, וזה גם הולך טוב ביחד עם זה שהן אכן טוענות דברים חדשים. זאת אומרת, לאור הדמיון הזה אני בעצם מסיק מסקנות שאותן לא ידעתי בתחילת העסק. אז זה חשיבה סינתטית אפשר לקרוא לה, והאינדוקציה זה חשיבה אנליטית. עכשיו אחר כך המשכנו ואמרנו שבעצם יש בעיה עם הדדוקציה עצמה. א', פה הוא מביא למטה בהערה מ', אז הוא אומר, ביקורת כי בהקדמה הכללית כבר כלולה התולדה, שורה האחרונה של עמוד פ' ד', שורה האחרונה בעיה. בהקדמה הכללית כבר כלולה התולדה. בעצם מה שהוא אומר זה שהדדוקציה לא אומרת כלום. זה מה שאמרנו עכשיו. כי התולדה כבר כלולה בהנחה שאותה ידענו עוד לפני שעשינו את העסק. אבל הבעיה היותר בסיסית היא שגם כל המושג הדדוקציה הוא למעשה מושג שהוא בדרך כלל דמיוני. איך בנויה הדדוקציה? אני מניח איזושהי הנחה כוללת, כל x הוא y, זה ההנחה הגדולה. יש את ההנחה הקטנה a הוא x, זה עצם מסוים הוא משהו, והמסקנה A הוא Y, נכון? עכשיו, איך אני יודע את ההנחה הגדולה? כל X הוא Y. זה הנחה, אבל איך אני יודע אותה? אם אני לא יודע אותה, גם את המסקנה אני לא יודע, נכון? אז איך אני יודע את ההנחה? לא, את ההנחה, לא את המסקנה. מה זאת אומרת, מה ניסיון?
לא, לא ראיתי את כל האיקסים בעבר. אינדוקציה.
במילים אחרות, הדדוקציה יושבת על הנחה שהיא עצמה בנויה על סמך אינדוקציה. אז איך אתה רוצה לטעון שהדדוקציה זה מכשיר יותר חזק מאשר האינדוקציה? הדדוקציה יושבת על בסיס שהוא עצמו נבנה באמצעות אינדוקציה. כל דדוקציה מניחה הנחה אחת גדולה, לפחות הנחה אחת גדולה. אז ברור שבשביל להגיע להנחה גדולה אתה צריך להשתמש באינדוקציה, וכל כמובן החוזק של שרשרת הוא החוליה החלשה ביותר שלה. אז לכן בעצם הדדוקציה זה לא מכשיר יותר חזק מן האינדוקציה. נכון שהמעבר בין ההנחה למסקנה הוא יותר חזק, הוא הכרחי, המעבר, אבל הוא כמובן לא אומר כלום, כמו שאמרנו קודם. איפה יושב באמת, איפה יושבת באמת האמירה של הדדוקציה? יושבת בהנחות. אחרי שאני כבר יודע את ההנחות, אני גם יודע את המסקנה. אבל ההנחות הן תוצאה של אינדוקציה, לא של דדוקציה. ולכן בעצם אין לי שום דרך חשיבה אלטרנטיבית לדרך הסינתטית, לאנלוגיה ולאינדוקציה. ובעצם אמרנו ששלוש צורות החשיבה האלה הן לא שלוש צורות חשיבה, אלא הן שלושה שלבים בתהליך חשיבה סטנדרטים. שכמעט כל תהליך מורכב משלושת השלבים האלה. שלב הראשון זה לעשות נגיד אנלוגיות, לקבץ קבוצה שכל איבריה דומים זה לזה באיזשהו מובן על ידי אוסף של אנלוגיות בין כל שני איברים. מזה אני יכול לעשות אינדוקציה. אני אומר שאם לאיבר אחד בקבוצה יש תכונה מסוימת או לכמה איברים, אז לכל הקבוצה יש את התכונה הזאת, אני עושה אינדוקציה. ועכשיו יש לי משפט כולל, נכון? שלכל הקבוצה יש תכונה X. עכשיו אני יכול לעשות דדוקציה ולהגיד, טוב, לכל הקבוצה יש את התכונה X, אז גם לפרט מסוים שכלול בקבוצה הזאת יש גם לו את התכונה X. מבינים? אז בעצם מה שקורה פה זה שהדדוקציה, האינדוקציה והאנלוגיה זה לא שלוש צורות חשיבה, אלא זה בעצם שלושה שלבים של הליך חשיבה אחד. זה שלושה שלבים שבנויים בצורה של קודם אנלוגיה, אחרי זה אינדוקציה ובסוף דדוקציה. בסדר? אנחנו נראה קצת השלכות של העניין הזה במה ש... יבוא עכשיו.
מה התהליך?
התהליך הוא בהתחלה אנלוגיה. אתה יוצר איך אני מסווג בכלל את העולם לקבוצות. אני עושה מיון של העצמים בעולם או של האירועים לקבוצות על ידי הדמיה של דברים, נכון? הדמיה היא תמיד אחד מול אחד, זה דומה לזה, גם ההוא דומה לזה וגם זה דומה לזה, אז אם ככה בוא נבנה מהם איזושהי קבוצה שיש לה תכונה משותפת, נכון? אז בניתי פה קבוצה על ידי אנלוגיה, קבוצה של דברים. עכשיו אני אומר ככה, יש לי קבוצה של דברים שהם דומים באיזושהי תכונה שנבנה, הקבוצה הזאת בניתי אותה באמצעות אנלוגיה. עכשיו אני יודע שאחד האיברים של הקבוצה יש איזושהי תכונה אחרת, משהו אחר. אז אני עושה אינדוקציה ואני אומר, טוב, אז כנראה לכל האיברים בקבוצה יש את התכונה הזאת, זאת אומרת אני עושה אינדוקציה. אז אחרי האנלוגיה באה אינדוקציה. ועכשיו אם אני רוצה להסיק האם לפרט אחר בקבוצה הזאת יש גם לא את התכונה, אז אני עושה דדוקציה. כי אם לכל האיברים יש את התכונה הזאת, אז גם לפרט אחד שהוא אחד מהם גם הוא יש לו את התכונה הזאת. אז לכן הסדר הוא אנלוגיה, ממנה אינדוקציה ואחרי הדדוקציה. זה בעצם איזושהי שרשרת של שלושה שלבים שאחד באחרי השני, ולא כמו שמציגים את זה בדרך כלל, שלוש צורות חשיבה אלטרנטיביות. אין אלטרנטיביות פה, אי אפשר לבנות חשיבה בלי שלושת הצורות האלה. הבאנו לדוגמה את הקל וחומר, נכון? אנחנו נחזור לזה כשהוא ידבר על קל וחומר, אבל רק כדי לסבר את האוזן, אז דיברנו על זה, נכון? דוגמה של קל וחומר. אם אני אומר קל וחומר, אני אומר, נגיד, אם רגל ברשות הרבים חייבת פתורה, וקרן ברשות הרבים חייבת חצי נזק, אז הוא יוצא שקרן חמורה מרגל, נכון? אז אם כך, גם בחצר הניזק, היות שרגל חייבת נזק שלם, וקרן חמורה מרגל, אז גם קרן תהיה חייבת נזק שלם בחצר הניזק, נכון? והמשנה בתחילת דוד שני של בבא קמא. מה עשיתי פה בעצם? לכאורה הרבה פעמים אומרים שקל וחומר זה דדוקציה, נכון? זה ההיקש הלוגי, אבל זה לא נכון, בגלל שהקל וחומר בעצם, העוקץ של הקל וחומר יושב בנקודה שבה אני מכליל. אני אומר, היות שברשות הרבים קרן יותר חמורה מרגל, קרן חייבת חצי נזק ורגל פתורה לגמרי, זה נתון עובדתי, התורה אומרת אותו. מכאן אני יכול להסיק באינדוקציה שכל, לכל דבר ועניין, קרן יותר חמורה משן ורגל. זאת אינדוקציה פרועה, אני יודע את זה רק לגבי תשלומי נזק ברשות הרבים, נכון? אני מניח באינדוקציה שלכל דבר ועניין אני יכול להניח שקרן יותר חמורה משן ורגל. עכשיו באמת אני כבר עושה דדוקציה, אני אומר, טוב, אם בכל דבר היא יותר חמורה, אז גם בחצר הנזק היא יותר חמורה. נכון? זה הדדוקציה. ואז אני אומר, טוב, אם בחצר הנזק היא יותר חמורה ושן ורגל חייב נזק שלם, אז גם קרן חייב נזק שלם. אז התהליך של הקל וחומר, גם הוא בעצם בנוי משלושת השלבים. אין פה, אין דילוגים על השלבים האלה. ולכן בעצם העוקץ של הקל וחומר, או הנקודה המחודשת של הקל וחומר, זה לא החלק הדדוקטיבי שמסיים אותו. אלא זה החלק האינדוקטיבי שמתחיל אותו. זאת אומרת, העוקץ של הקל וחומר, זה בהיתר שהתורה נותנת לי להסיק מתוך העובדה שקרן ושן ורגל מקיימים יחס מסוים, על העובדה שקרן חמורה משן ורגל לכל דבר ועניין. למרות שאני מכיר את זה רק על דוגמה אחת. אחרי שהשגתי את זה, אז ברור שגם בחתר הנזק זה יהיה יותר חמור וקרן תהיה חייבת נזק שלם. אבל העוקץ של הקל וחומר, זה איך מותר לי להסיק את העיקרון הכללי, שממנו אחרי זה אני עושה את הדדוקציה. בסדר? ולכן גם הקל וחומר הוא למעשה אינדוקציה, אחרת הוא כמובן לא היה אומר כלום, וכמובן גם לא הייתה יכולה להיות עליו פלחה. אז דדוקציות אין פלחה. אף אחד בעולם עוד לא יצליח לפרוך דדוקציה. אין דבר כזה. זה ברור שאם יש איזה פלחות, אז יש פה משהו שטוען טענה. הדבר שלא טוען טענה אי אפשר לפרוך. פלחה אומרת, אחת הטענות שלך, אחת ההנחות שלך לא נכונות. אבל וחומר, אם הוא היה דדוקציה, אין לו הנחות. דדוקציה זה דבר ללא הנחות. הוא נכון בהכרח, הוא לא מניח כלום, אי אפשר לפרוך אותו. אף אחד לא פרח את המתמטיקה לזה איזשהו מטע שמה לקרן, שכן היא, אני לא יודע מה. הוא לא פורך שום דבר במתמטיקה. טוב, אז לזה אנחנו נחזור כשנדבר על הקל וחומר. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ט"ו, ואנחנו בעצם אומרים, נכון? הגענו עד גמרנו י"ד, אם אני זוכר נכון. בעצם זה היה הסיכום שכמו שעשינו אותו עד עכשיו, ובסעיף כתבה הוא מתחיל לדון במידות שהתורה נדרשת בהן, וכאן באמת אני אולי אזכיר עוד לפני שאנחנו מתחילים לסעיף כתבה ועוד נקודה ששייכת עוד לסיכום, אני אזכיר רק שאנלוגיה זה דבר מאוד בעייתי, כי אנלוגיה, הדמיון בין שני הדברים הוא לא תוצאה של האנלוגיה, הוא הנחה שלה. השאלה, איך אני יודע שהתכונה הדומה בין שני הדברים היא אכן דמיון שהוא רלוונטי למסקנה שאותה אני רוצה להסיק? אני רואה שני סוסים. אני אומר, היותם סוסים עוזר לי להסיק שאם לאחד יש ארבע רגליים, גם לשני יש ארבע רגליים. נכון? אז הדמיון בין שניהם, במובן הזה שהם שניהם סוסים, הוא רלוונטי למסקנה שאם לזה יש ארבע רגליים, גם להוא יש ארבע רגליים. אבל למשל, לעניין הצבע הוא לא יהיה רלוונטי. אם הסוס הזה הוא לבן, אני לא רשאי להסיק שאם גם הוא סוס, אז כנראה גם הוא לבן. זה פשוט לא נכון. למה? זה לא בגלל שהם לא דומים. אלא בגלל שהתכונה שבה הם דומים לא רלוונטית לתכונה שאותה אני רוצה ללמוד. נכון? זאת אומרת שהאנלוגיה מניחה איזשהו יחס של רלוונטיות בין התכונה הדומה לבין התכונה הנלמדת. בין התכונה שיוצרת את הדמיון בין שני הדברים, לבין מה שאני עושה עם הדמיון הזה. איזו תכונה אני רוצה ללמוד כתוצאה מן הדמיון הזה. אז יש באנלוגיה מין איזשהו דבר שאין לנו שום דרך להצדיק אותו. אנחנו כאילו צריכים לדעת את התוצאה עוד לפני שאנחנו יודעים אותה. כי באנלוגיה, מה בעצם אני אומר? אני אומר, היותו של הדבר הזה סוס, זה דמיון שהוא רלוונטי לעניין זה שהוא בעל ארבע רגליים, אבל לא לעניין זה של הצבע. אבל אם אני כבר יודע שזה רלוונטי לזה, אז אני בעצם יודע שכל הסוסים יש להם ארבע רגליים. באיזשהו מובן, נכון? אז אני לא צריך את ההיקש הזה כדי ללמוד שלסוסים יש ארבע רגליים. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לאיזושהי בעיה שהיא כמו הבעיה של הדדוקציה, שבעצם האינדוקציה לא מוסיפה כלום למה שכבר ידעתי מראש. כי אחרת איך אני באמת יודע שההיותם של שני העצמים האלה סוסים זה רלוונטי לעניין מספר הרגליים שלהם? אני יודע את זה רק בגלל שאני בעצם כבר יודע, גם אם לא במודע, אבל איזשהו במובלע, אני כבר יודע את זה שבעצם סוס יש לו ארבע רגליים. אז מה? אז התוצאה של האנלוגיה או ההנחה שלה?
אולי זה משהו סינתטי.
זה משהו סינתטי, אבל השאלה היא באמת מה? מה הנקודה פה? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לטעון שיש לנו איזושהי יכולת להוסיף מידע על העולם, אז אנחנו חייבים להניח שבכל זאת בתהליך האנלוגי נוסף לנו איזשהו שביב אינפורמציה לפחות, על מה שידענו קודם. ואז צריך לומר שההנחת הרלוונטיות הזאת, והיא אכן לפעמים מתבדה, דדוקציה אנחנו לא, אף פעם לא מופרכת, נכון? אבל אינדוקציות לפעמים מתבררות כלא נכונות, או אנלוגיות מתבררות כלא נכונות, בסדר? אז לכן יש פה משהו ברלוונטיות שהוא יותר חלש מאשר בעצם הידיעה של התכונה. זה שאני יודע שתכונת היותך סוס רלוונטית להיותך בעל ארבע רגליים, זה עדיין לא הידיעה שלכל סוס יש ארבע רגליים. זה איזושהי הנחה שזה קורלטיבי עם זה, זאת אומרת שזה רלוונטי למתקנה הזאת, אבל זה עוד לא לדעת של הסוס יש ארבע רגליים. אז הרלוונטיות הזאת זה בעצם העוקץ של האנלוגיה, היחס שקיים בין תכונות עוד לפני שאני יודע אותו בוודאות, אבל צריכה להיות לי איזושהי השערה עליו כדי שאני בכלל אוכל אחר כך גם להציק אותו. זאת אומרת, דבר שאני לא שערתי אותו מראש, באמצעות אנלוגיה אני גם לא אגיע אליו. אני צריך לשער משהו מראש, ומה שעושה האנלוגיה היא מסיקה מסקנה ודאית, היא הופכת את ההשערה לוודאית. אבל שעוד פעם, לא בעקבות הוכחה, אבל הטענה של האנלוגיה היא הפיכת ההשערה לטענה. בסדר? נכון, שלפעמים יכול להתברר שזה באמת לא נכון, ההשערה לא הייתה נכונה, וההפיכה שלה לוודאית היא לא מוצדקת, זה המחיר שמשלמים על זה שלאנלוגיות אין הוכחה, להבדיל מדדוקציה. בסדר? אבל אין ברירה, אם רוצים להוסיף אינפורמציה, אז חייבים להשתמש באנלוגיה ולא רק בדדוקציה. אפשר להתחיל מניסיון אנחנו שואלים מה הבסיס לאינדוקציה, אתה לא יכול להסביר לי את זה ביניהם אינדוקציה.
כן, אבל זה לא כמתונה
מורית
שיש
לזה על זה נוצר, אז זה כן כך סיכוי לטעות הוא פחות. סיכוי לטעות הוא פחות, אבל אין סיכוי לטעות. זה חלק מתאחר, אתה תיקח כמה סוסים והם יהיו לבנים, עדיין אתה תיתן, נכון? יכול לקרות שתיקח כמה סוסים והם כולם יהיו לבנים.
הסיכוי שאני אקח סוס כזה שונה, אני אקח לב
זה כבר אתה יודע, אחרי שאתה יודע, אני דבר עכשיו אחד לא יודע מה זה סוסים, בסדר? הוא רוצה ללמוד עכשיו על הסוסים. זה תהליך הלימוד, אני עכשיו לומד מה תכונותיו של סוס, אוקיי? אז אני בודק סוס אחד, אני בודק 2, 9, 4, 5, עכשיו אני רוצה להסיק מסקנות על כלל הסוסים, אתה יודע? אז מה אני אומר? אני אומר, טוב, כלל הסוסים כנראה יש להם 4 רגליים, למה? כי אני איכשהו מרגיש באיזושהי צורה, לא יודע בדיוק איך להסביר את זה או להצביע על זה, אבל אני אשור מרגיש שזה שלכולם היו רגליים זה מהותי, זה שלכולם יש את אותו צבע זה משום מה לא מהותי. אה? ודאי שכן, אחרת אם אתה לא יכול להרגיש את זה אין מדע בעולם. כל המדע בנוי על אינדוקציות כאלה, כל הלימוד שלנו בנוי על אינדוקציות כאלה, אחרת אנחנו יכולים ללמוד רק דבר שאותו אנחנו יודעים.
אני
חושב שאתה
יש לך ניסיון במשרד פרטים רואה, מה, באמת, אם אני אפשר את זה שאני אכחיב, אני יכול להיות שאני אניח שזה רלוונטי, אני באמת אגיד שכל הסוסים לבנים, באמת זה מובן מהניסיון.
אבל טוב, אנחנו בחרנו את הדוגמה של הסוסים, כי את הסוסים אנחנו כבר מכירים, אבל בוא ניגש למשהו שאותו אנחנו לא מכירים, תופעה מדעית כלשהי, לא יומיומית. ואז שם אנחנו גם כן עושים אינדוקציות, איך אנחנו יודעים מה מתוך התכונות הן רלוונטיות ומה הן לא רלוונטיות. זה בנה לאיזשהו חוש שישי כזה, אין מה לעשות, נכון? מה פתאום? קודם כל אתה מציב את ההיפותזה, אתה אומר, ההיפותזות אפשר להציב מיליון. עכשיו מתוך אוסף הנתונים שהיו לפני איינשטיין, אפשר היה להציב אין סוף תורות יחסות, אין סוף, לא אחת פחות, אין סוף, בסדר? והוא בכל זאת הציב אחת שעומדת יפה מאוד במבחנים, שבאו אחר כך, אולי לא בכולם, יש קצת בעיות, אבל היא עומדת יפה במבחנים, ודאי שיש לה... יש בה משהו מאוד נכון, אני לא יודע אם היא מושלמת, אבל יש בה משהו מאוד נכון. זאת אומרת שכשהוא הציב את ההכללה שלו, הייתה לו איזושהי אינטואיציה בריאה, למרות שעוד פעם, אוסף העובדות שלפניו היו יכולות להסתדר עם אין סוף תיאוריות מקבילות. אנחנו לוקחים מקרה יום-יום, שסוסים אנחנו כבר יודעים מה זה, אז אנחנו יודעים מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, אנחנו מכירים הרבה סוסים. אבל תנסו לחשוב על איך ניגשים לתופעה חדשה, איך אני לומד משהו שאותו אני לא יודע, זאת השאלה שמטרידה אותי כרגע. איך אני מוסיף ידע שאין לי אותו?
הוא מעדיף לקחת, הוא מחפש כל מיני היפותזות, הוא מעדיף לקחת הכי פשוטה, זה נוכל.
מי אמר שזאת הכי פשוטה? מה זה קריטריון לפשוטה בכלל?
אפשר לחשב, פעם פחות מיליון.
ומי אמר שהפשוטה היא הנכונה באמת? מה הקשר בפשטות?
הפי הפרטים הוא שיש מודר, הפי זה עובדה.
מי אמר שהפשטות זה מקביל לנכון עוד פעם?
זה לא קביל, הוא
לא אמר שהיא נכונה. אבל עובדה שהיא יוצאת נכונה. הסימן שהאינטואיציה הזאת, איך אתה יודע את זה? יש לי אינטואיציה שאומרת את זה. למה אנחנו בוחרים את הפשוטות? יכולים לקרוא דווקא את המסוד בחוץ. או את הבאים, כאלה שבאים. אבל היותר נוח הזה גם מתברר כנכון. אין דבר כזה, לא יכול להיות. שום דבר על פי ניסיון לא יכול לתת חוק כללי. הניסיון הוא תמיד מוגבל למספר פרטי
מסוים.
אבל המספר פרטי הזה אפשר להכליל אותו במיליון צורות. למה אתה מכליל אותו דווקא בצורה הזאת? וכולם יהיו המשך. נתנו פעם דוגמה לסדרה של מספרים, אני כבר לא זוכר באיזה פורום, כי הם מתחלפים כל הזמן, אבל קחו סדרה של מספרים, 1, 2, לא משנה, סדרה של 4 מספרים, בסדר? עכשיו, אפשר לתפור אותם על ידי קו ישר, אפשר לתפור אותם על ידי קו של סינוס, נכון? גם הוא יעבור את זה לכולם. בפיקים של הסינוס, את כולם, נכון? על קו ישר, נכון? מי אמר שיושב פה קו ישר? אז אתה חושב שאתם לוקחים את הכי נוח ואין עדיפות, ואני אומר לך שזה לא נכון. לא, זה הכי נוח. אבל הנקודה היא שיש לנו אינטואיציה שמה שהכי נוח והכי פשוט הוא גם הכי נכון. זה בדיוק הנקודה. ברור שזה הכי נוח, אני לא אומר זה לא הכי נוח.
אף אחד לא נכון
את התורה השנייה. אף אחד לא יותר נכונה במובן המתמטי, ברור שלא. אבל עובדה שבמתמטיקה זה לא מדע. מתמטיקה זה לא על העולם. כשאני נותן לך סדרת מספרים, בקצת אני זוכר, דיברתי על סדרת מספרים. סדרת מספרים, באמת אין דבר כזה תשובה נכונה בסוף. מה זה נכונה? כל מה שמהווה המשך טבעי של סדרת המספרים, זאת תשובה נכונה. נכון? אבל אם אנחנו מדברים על תופעת טבע, אז יש תשובה אחת נכונה. אין סוף תשובות נכונה, יש רק אחת. בעולם יש משהו אחד. סדרת מספרים זה חידה שאני אחד לך, אין לה תשובה מוגדרת היטב. כל תשובה שתספק את ההיגיון היא תשובה טובה. אבל בטבע יש רק חוק טבע אחד נכון, אין 18. עכשיו, איך יכול להיות שדווקא ההכללה שאנחנו עושים בדיוק מתאימה, או הרבה פעמים לפחות, הרבה מעבר להסתברות הסטטיסטית, מתאימה באמת לחוק הטבע הנכון, באמת עובדת.
ויש כל מיני כבר סיבים שאני יכול להסביר. אני יכול להסביר שהסיבה שכל הסיסים לבנים, זה לא יודע, לא בגלל, לא חסביר בגלל הגנים שלהם.
לא, אני מדבר על ההסברים עכשיו, אני שואל בכלל, עצם זה שאנחנו מסיקים את זה לסוסים. איך זה נכון? עוד לפני ההסברים. טוב, עכשיו, המידות שהתורה נדרשת בהן, אולי נקרא את השורה הראשונה בסעיף תקווה, המידות שהתורה נדרשת בהן, יסודן השוואה, לדמות דבר לדבר. זאת התזה הכללית, שבעצם הדבר שמשותף ל-13 המידות שהתורה נדרשת בהן, זה שאלה מידות של השוואה, להבדיל ממה? זה דדוקציה, נכון. זה לא כללי לוגיקה, אלא זה כללי לוגיקה מתמטית, אני מתכוון, אלא זה איזושהי צורת חשיבה אנלוגית, ולא דדוקטיבית. זאת הנקודה המרכזית, או סינתטית ולא אנליטית, בשפה שדיברנו עליה קודם. עכשיו, האנלוגיה, כמו שאמרנו קודם, כן?
אבל אתה מושא את
המקלל לפרט.
אנחנו
מכירים... כן, ממש לא. בוא נשאיר את זה, אנחנו נגיע. כלל ופרט זה משהו אחר לגמרי, כי אם הפרט היה אחד מתוך הכללים, אז אתה לא צריך את המידה של התורה נדרשת. זה כבר כתוב בתוך הכלל. כלל ופרט הוא כלל זה צורת כתיבה של התורה, שבעקבותיה אתה יכול להשיג כל מיני מסקנות. כלל ופרט הוא כלל זה צורת כתיבה בתוך הכל. זה לא שיש לי כלל, כל החגים אסור לעשות בהם מלאכה. והפרט זה שגם בפסח אסור לעשות בו מלאכה. זה לא כלל ופרט הוא כלל. זה סתם דדוקציה. זה לא אחת המידות שהתורה נדרשת, נכון? כלל ופרט הוא כלל, זה אומנם מכיל את המונחים כלל ופרט, אבל זה לא הליכה מהכלל אל הפרט. תכף נראה. לא תכף. בכל אופן, אז הבסיס לאנלוגיה, כמו שאמרנו קודם, צריך להיות איזושהי אינטואיציה שהיא באיזשהו מקום מקדימה את השלב. היא לא מתאימה לשלב שבו אנחנו מצויים. זה איזשהו חוש נבואי, נקרא לזה, חוש שישי. התורה, ב-13 המידות, התורה בעצם בונה את האנלוגיה על כמה בסיסים. התורה יכולה לבנות את האנלוגיה על האנלוגיה הרגילה שלנו, כמו שאנחנו עובדים בחיים, במדע. איך נקראת המידה הזאת? בניין האב. בניין האב זה בסך הכל לדמות דבר לדבר, או פעמי מצינו בעצם, זה יותר מדויק, בניין אב בעצם ההגדרה היא לא בדיוק, פעמי מצינו. אפשר לבסס את ה, את ה, את ה, דמיון על כל מיני צורות שבהן התורה נכתבת. אם משתמשים באותה מילה בשתי פרשיות, אז אנחנו יכולים להסיק שיש דמיון בין שתי הפרשיות האלה, וללמוד דינים מפרשייה אחת לפרשייה שנייה. שם כבר לא האינטואיציה שלנו פועלת, שם התורה מגלה לנו שיש דמיון, על ידי כתיבת אותה מילה בשתי הפרשיות. זה גזרה שווה. ויש מה שנקרא היקש, למשל, ששני פסוקים נכתבים סמוך אחד בשני, אז אני מקיש את מלאכת המשכן לשבת, כי אני יודע שיש לה מצאת אבות מלאכה. למה? כי השבת נסמכה למלאכת המשכן, היות שהן כתובות אחת ליד השנייה, אז אני צריך למצוא איזה שהם קווי דמיון ביניהם, ויכול ללמוד מאחד לשני. זאת אומרת שהבניין אב זאת המידה ההגיונית, האנושית, הכללית. עוד פעם, לא דדוקציה, אנלוגיה, אבל אנלוגיה של שכל ישר. לא, התורה לא מוסיפה נתונים. תבין לבד, תשתמש עם ההיגיון שבו אתה משתמש בכל מקום, ותבין לבד שיש דמיון בין שני הדברים, ותסיק את המסקנות המתבקשות. יש, בשאר המידות, התורה עצמה מספקת לך את המנגנונים, או את, את אותן אינטואיציות שקשה להבין איך אנחנו מפתחים אותן, כמו שאמרנו קודם. התורה נותנת לך אותן בתור נתונים. היא כותבת מילה פה ומילה שם, אז תבין שיש דמיון בין המקום הזה למקום הזה. לא, לא, זה גם אנלוגיה, זה רק אנלוגיה שהאינטואיציה שעליה מבוססת האנלוגיה מקורה לא בי, אלא בלשון התורה. לא, ברי מצינו, סליחה. ברי מצינו זה לא, זה אנלוגיה רגילה. ברי מצינו זה פשוט אנלוגיה. בניין אב, בהגדרה הלכתית הפשוטה שלו, זה האינדוקציה. אנחנו נגיע בהמשך לאנלוגיה. נראה שבדיוק כל הבלבול בין המידות והמינוחים שבש"ס מבלבלים אותם בצורה איומה, זאת אומרת שבמיון עשינו גזרה שווה, היקש ובניין אב מתחלפים, ואף פעם אפשר לדעת על מה מדברים שם. הסיבה היא בדיוק זאת, שאנלוגיה ואינדוקציה הם שני דברים שהם בעצם אותו דבר כשחושבים על המנגנון הלוגי שעומד מאחוריהם, כמו שדיברנו קודם. זאת בדיוק הסיבה. זה נראה עוד מה. עכשיו, דיברנו בהקדמה על הספר. תפתחו, יש לכם את ההקדמה או ש... יותר מעניין שרובכם או כולכם לא הייתם שואלים את זה. טוב, בסדר, לא משנה, אני אגיד בקצרה מה שאמרנו שם. בסעיף א', ראש דבר זה נקרא, בתחילת הספר, לא הקדמה, זה ראש דבר, זה אחרי התוכן. אז אחרי התוכן. כתוב פה, ההיגיון העברי שמעי הוא לא עיוני, אקוסטי, לא אינטואיטיבי, הסתכלותי. כלל גדול זה הקובע תכונת החוכמה העברית, והנותן מפתח לרוח הסוד העברי, ניתן לידע להודיע ולהיוודע במקצוע מדעי חדש, מדויק. תלמוד ההיגיון השני העברי, מה זה נקרא מדויק? מדויק זה מריח קצת מתמטיקה, נכון? אז יש באמת כאלה שרצו לפרש את הנזיר, זה מאוד רווח, שהנזיר מציע לוגיקה אלטרנטיבית. בתורה יש לוגיקה אלטרנטיבית, לא הלוגיקה הרגילה, מדויק, כן? אבל זה ודאי לא נכון. הנזיר לא מתכוון להתווכח עם הלוגיקה. שגם הוא משתמש בלוגיקה וכל בן אדם משתמש בלוגיקה, גם שיתווכח עם הלוגיקה, ישתמש בלוגיקה כדי לעשות את זה. אי אפשר, בן אדם לא יכול לעבוד מחוץ ללוגיקה. מה שהנזיר מתכוון לומר לגבי היהודים אל מידות, זה כיוון אחד. אז הוא ודאי לא מתכוון להגיד שזאת לוגיקה אלטרנטיבית. מצד שני, בעוד ג' שם, אז הוא מביא את הצד השני של המטבע. הפילוסופיה הדתית היהודית הספרדית המעריצה את ההיגיון אינה יודעת אלא את ההיגיון המערבי האסכולי שמסגולת ההיגיון היווני בו. זה הלוגיקה, כמו שאנחנו מכירים אותה, הנתון בהעתקות עבריות כמו מילות היגיון לרמב״ם, בהבדל מההיגיון העברי הנתון במידות שהתורה נדרשת בהן שערכו פחות בעיניה כהגיון המקומות הניסוחיים או הקשה על הצד הפילוסוף. זה משהו אחר, מדובר פה על רטוריקה בעצם, ומה שההלכה זה רטוריקה. אבל מה שפה מוצגת טענה הפוכה, הרלב"ג כותב את זה באופן קיצוני, אבל גם הרמב"ם כותב את זה, הרמב"ם תופס וגם הרלב"ג שה-13 מידות זה דבר שלהפך בדיוק, לא קשור בכלל ללוגיקה, זה פשוט מערכת אקסיומטית. הרלב"ג, הרמב"ם, זה מילות היגיון, שה-13 מידות זה מערכת אקסיומטית פשוט, אוסף של כללים שרירותיים שהקדוש ברוך הוא בחר לקודד את התורה לפי הכללים האלה, אבל לכללים עצמם אין שום משמעות. אתם מבינים? זה כמו מה המשמעות של הכלל אטבש, שאני בא לפענח קוד. אין משמעות לכלל הזה. אני בסך הכל מגלה לך שכשכתבתי את הטקסט שאותו אתה קורא, כתבתי אותו לפי המפתח הזה. אבל המפתח עצמו אין שום משמעות, הוא שרירותי. נכון? אני נותן לך את המפתח כדי שתדע לפענח חזרה את מה שכתבתי. אבל המפתח זה דבר לגמרי שרירותי, זה אוסף כללים. שאני בחרתי בו כדי להצפין את האינפורמציה, ומי שמשתמש בכללים צריך אותם כדי לגלות מחדש את האינפורמציה. אבל הכללים הם כללים חסרי כל משמעות, כללים שרירותיים. זאת אוסף אקסיומות, אני צריך לתת לך אותם כדי שתדע אחרי זה לקרוא את מה שכתבתי. אותו דבר ההתייחסות ל-י"ג מידות. הקדוש ברוך הוא כתב, בחר לכתוב את התורה בניסוח מסוים. זה שרירותי. מאוד, מאוד מתאים לרמב״ם, גם כי הרמב״ם כותב שגם השפה היא שרירותית, ישראל לשון הקודש. גם ה-י"ג מידות זה דבר שרירותי, ובעצם מה שנתנו לנו זה את ה-י"ג מידות האלה בהלכה למשה מסיני, כמו שזה כמעט כל הראשונים מסכימים, בהלכה למשה מסיני, יש לו בוטב של רש"י בתחילת סיבות לגבי קידושים, כמו שקידושי כסף זה מדברי סופרים, כמו שקידושי כסף לומדים שם בחקיכה מזדה עקרון, נכון, אז זה בגזרה שווה, אז התפיסה שלהם זה שגזרה שווה זה ברבנה, מדברי סופרים. גם רמב״ם כתוב שזה מדברי סופרים, אבל לא דברי סופרים זה משהו אחר. רבותיו של רש"י, באמת נראה שהגזירה שווה היא רק דרבנן, והם תפסו את אותם מידות הם דרבנן. אבל הגישה הרווחת היא שפחות הגזירה שווה, אבל הם כל המידות. הגישה הרווחת היא שהמידות הם הלכה למשה מסיני, זה כתוב ברש"י בכמה מקומות, ברמב״ם זה כתוב, בכמה וכמה ראשונים. כל ספרי הכללים למיניהם שעוסקים במידות וכו'. אז בעצם יש פה שתי גישות הפוכות, זאת אומרת מצד אחד יש כאלה שרוצים לטעון שיש פה לוגיקה אלטרנטיבית, שימו לב, לוגיקה זה דבר משמעותי, לא כללים שרירותיים. לוגיקה אלטרנטיבית פירושו שאני עכשיו אפתח פילוסופיה על בסיס כללי חשיבה אחרים. לא, זה מה שיש כאלה שחושבים שהנזיר אומר. ובמקום הלוגיקה האנושית היוונית, הסכולסטית מה שנקרא, אז זה כמובן לא נכון, אף אחד לא מתכוון להתעלם מהלוגיקה האנושית היסודית. מצד שני יש את הגישה ההפוכה בדיוק של הרמב״ם והרלב"ג, שאומרים טוב, אז אם זה ככה באמת אין זה שום היגיון, כי הרי כמו שאנחנו אמרנו, לא ייתכן להחליף את ההיגיון. אם אי אפשר להחליף את ההיגיון, אז מה המשמעות של י"ג מידות? הם ודאי לא תחליף להיגיון. אז מה אם כן? אז זה כללים שרירותיים. מין קוד כזה, שקודם כל הוא קודד את התורה בקוד כזה, ספין בתוכה כל מיני כללים, ונתן לנו את הקוד כדי שנדע לפענח, אבל הקוד עצמו אין שום משמעות. הנזיר עצמו מתכוון לאיזושהי דרך ביניים. וזה מופיע באות ד', באות ה'. הוא אומר, תורת ההיגיון, עוד ד', תורת ההיגיון השמי העברי, בתכונתו הדינית וההמשלית, הנתון במידות שבהן התורה נדרשת, ובהיגיון הסודי העברי, בהשוואה להיגיון היווני והסטואי והחדש, תשמש יסוד לבניין הפילוסופיה הדתית היהודית החדשה ורציפותה לדורות הקודמים ובהימשכה במקורה הראשון הנבואי. ואות ה' אותו דבר, תורת ההיגיון השני העברי הנתון במידות שבהן התורה נדרשת, תשמש מבוא למידות מדרשי ההלכה והישרת דרכי התלמוד, שבעמקות וחריפות לימודם גדל ויגדל השכל העברי, יגדיל תורה ויעדים ויתחדש רוח ישראל. כאן רואים שיש איזושהי תפיסת ביניים. זאת אומרת, מצד אחד זה ודאי לא דבר שרירותי, לפי הרמב״ם שום רוח ישראל לא יגדל מי"ג מידות. זה אוסף כללים שרירותיים. שהקדוש ברוך הוא בחר להצפין את זה, הוא נתן לנו, אנחנו נפענח איתם ונבין מה התורה רוצה. למה הקדוש ברוך הוא עובד עלינו בתשובות כאלה, אני לא יודע. למה הוא לא כותב מה שמתכוון במפורש? זה דיון אחר. למשל. כל אופן, לא יודע. מאוד לא סביר, אבל בסדר, זה משהו כזה צריך להגיד שם. בכל אופן, אז יש שם אז יש שם בעצם איזושהי תפיסה שברור שממנה לא יכולה, לא יכולה לתת שום פילוסופיה. זה תלעים שרירותיים. התפיסה הקיצונית השנייה כמובן מתאימה לזה שתצא פה פילוסופיה חדשה, זה במקום הלוגיקה היוונית, אז זה כמובן לא יכול להיות. כל משפט שאני מוציא מהפה מניח את הפילוסופיה היוונית, את הלוגיקה הפשוטה, זה לא היווני, היווני ניסחו את זה, אבל זה לוגיקה אנושית, לא היווני. אף אחד לא יכול להיות. אתה אומר לי משפט, איך אני יודע שזה המשפט הזה ולא היפוכו, אם אני לא מקבל את חוקי הלוגיקה הבסיסיים? אף אחד לא מתכוון להערר ברמה הזאת על הלוגיקה. אז מה שהנזיר מתכוון לומר זה שזה אומנם לא תחליף ללוגיקה, אבל מצד שני זה גם לא כללים שרירותיים. אז זה כללים שבונים קומה שנייה. יש לוגיקה שהיא מהווה את התשתית שבתוכה בכלל בן אדם חושב, ואף אחד לא מתווכח על הלוגיקה הזאת. אבל אנחנו קיבלנו עוד אוסף של כללים, שהכללים האלה הם מפתחות בעלי משמעות פילוסופית, לא שרירותיים. זה לא איזשהו קוד מקרי שבחרו להצפין בו את התורה, אלא זה קוד שהוא עצמו יש לו משמעות, ואם נדע לשמוע. המידה השנייה, גזירה שווה, אומרת שני דברים השווים זה לזה, אחד על אחד, בתיבות, מילות שוות, שווים זה לזה בדיניהם. שני דברים ששווים, המתוארים על ידי אותה מילה, או ששווים באיזשהו מובן שהוא, שווים זה לזה בדיניהם. קודם כל, דבר ראשון שזורק פה למה מתחילים המילה השנייה. המתואר התחילה גם את זה. זה היה קצת יותר מפותח מה של התורה היהודית שאנחנו רואים פה, אני לא יודע עד איפה נזיר לי, אני לא יודע עד איפה נזיר לי. בכל אופן, אז יש פה את המידה השנייה, המידה השנייה הזאת, המידה השנייה, הוא נכין מהמידה השנייה ולא מן המידה הראשונה, המידה הראשונה זה הכל נכון. קל וחומר זה מידה בעייתית, כבר הרבה יהודים חשבו שהקל וחומר זה ההיקש הלוגי. והוא חושב שזה לא ההיקש הלוגי, ובצדק גמור, כמו שאני אמרתי לכם, נחזור לזה, והוא אומר, זה לא שם כשמות תורת בהמשך, מתחיל בצעיף יותר, לדון בקל וחומר. אבל הוא בכוונה מתחיל מהמידה השנייה, כי הוא קודם כל רוצה להציב את, את האנלוגיה כמאפיינת את כלל המידות, להבדיל מן הלוגיקה. ואחר כך אפשר יהיה לחזור לקל וחומר ולנסות לבחון האם הוא דומה ללוגיקה או שהוא דומה לאוסף המידות האנלוגיות. אז אין טעם להתחיל מן הקל וחומר, כל עוד לא יצבת באופן ברור את שתי אלטרנטיבות זו מול זו. הקל וחומר יהיה אבן הבוחן. ושם אנחנו ננסה לראות האם באמת כל המידות הן אנלוגיות או לא. אבל בשביל זה צריך לדעת טוב מה פירושו של מילה, מידה אנלוגית לעומת לוגיקה היקש או סילוגיזם. אז לכן הוא מתחיל מן המידה השנייה. גזירה שווה היא השוואה שמית, מילולית, מופנה, תנויה מציור עיוני. מופנה, גזירה שווה, יש דיון האם המילים צריכות להיות מופנות. מופנה הכוונה פנוי. שהמילה לא משמשת לצורך הפשט או לצורך דרשה אחרת, אז המילה היא פנויה, אז אפשר לדרוש אותה לגזירה שווה. יש דעות שאם המילה היא לא פנויה, יכול להיות שאי אפשר יהיה לדרוש, זה מחלוקת את בנידה, זה לא בכל כך זה המותג מופנה. הוא מסביר פה מופנה, מה? לא חושב לגבי... יכול להיות. עיקר העניין נמצא במידה, בשאר המחלוקת מילה שנזכר. כן נזכר, כן צריך שם, לא צריך שם, אבל שתי הדעות עצמם מופיעות שם. זה שרק במידה. זה שפה זה דעת מנהלת, זה נמצא דיון. זה נמצא שם. בכל אופן, אז זה עזר מוצא פנויה, מופנה, הוא מפרש מופנה, פנויה מציור עיוני. זה, הוא יפרש את חלק במה שמה. מה שמיוחד להיגיון השני השמי, השומע בשם המילולי את הדבר. הדיבור, הדבר. הדיבור והדבר זה מאותו שורש, כשהדיבור בלשון הקודש מציין את הדבר. זה בדיוק אותה נקודה שגם הרמב״ם לא מסכים איתה בהקשר הזה, והוא גם לא מסכים עם פרשנות המידות בדיוק באותה צורה. הרמב״ם טוען שזה דיבור משום משמעות השרירותי. מן האותיות, בלשון הקודש היא שפה שרירותית כמו כל שפה אחרת. העליון השמי, השמי העליון, מיוחד ליחידי סגולה, לא לכל אדם. לפיכך, צמצום מידת הגדרה שווה בכלל. אין אדם דן גדרה שווה מעצמו. בגלל שההיגיון הזה זה לא היגיון שנגיש לכל אחד, זה היגיון שצריך לפתח אותו, זה היגיון שיחידי סגולה יודעים להשתמש בו בצורה טובה. לכן, כמו שאנחנו רואים למעשה בחיים, אנחנו רואים שהאנלוגיה הרבה יותר קשה לזאת של דדוקציה. כל מבחני הלוגיקה תמיד בוחנים מישהו על, על כל מיני פטנטים, אם כל הברווזים הם צפרדעים, וחלק מהצפרדעים הם לא שחורות, אז השאלה אם יש ברווז ירוק. כל מיני טענות מהסוג הזה, אז הם מכירים את המבחנים האלה. זה מבחנים שהם כולם בעצם מבחנים בדדוקציה. אפשר, אפשר למטה לפתור אותם באופן פורמלי, כל מחשב יכול לעשות את זה. זה לא, האדם מוכשר כזה לבחון אותו על האנלוגיות שלו, לא על הדדוקציות שלו. השאלה אם הוא יכול לעשות אנלוגיות אינטליגנציות, אבל השאלה זה פוחנים. מדען מבריק זה מדען שיודע לעשות אנלוגיות, לא מדען שיודע לעשות דדוקציות. או אינדוקציות. זה לא כלל, לפחות לא לכל הדבר, זה כלל כל כך סוחף. בכל אופן, זה הסימן. עכשיו בואו ננסה קצת יותר להיכנס לפרטים. אז נקרא את ההערות. פה הערות קצת מפורטות, אני אעבור על חלק מהר, אבל חשוב לי לראות שם כמה נקודות. אז הערה הראשונה זה מ"א, אז כתוב הלל התחיל, הלל הרי הוא הראשון שניסח את המידות. הלל הזקן, הוא ניסח 7 מידות. רבי שמעיה ניסח י"ג מידות, ורבי יוסי ניסח 32 מידות. 32 מידות זה לימוד של אגדה, לא לימוד של הלכה. לימודים הלכתיים, אז יש י"ג. בדרך כלל קצת נהוג ללמוד את זה. אז הוא אומר, נאמר בתמיד, פה הוא מביא דוגמה, במה שהילר זקן, הרי דן על השאלה עם פסח זוכה שבת, כן? כשהוא עלה מבבל, הרי בני בטר נקלמה מהם הלכה, אז הילר דן להם את זה מהקש, מקל וחומר ומגזרה שווה. ושם שם בעצם הוא ייסד את העניין הזה, או מיסד, לא חושב שהוא ייסד, אבל הוא מיסד את העניין הזה של המידות.
אני חושב שתראו אותו בשתי המקדות, לא?
מה?
זה לא עולה, זה לא, זה חושב שהוא עולה. אז בכולה הוא מצליח, או שמראה לי נמצא בשתי המשמעות, ואחר כך
בכל אופן, נגזרה שווה, נאמר בתמיד במועדו, ונאמר בפסח במועדו. מה תמיד אחרי שבת? אף פסח. יש מילה משותפת, מועדו, מועדו, לקרואה גזרה שווה. כיוון שיש מילה משותפת בשניהם, אז אפשר לדמות את הפסח לתמיד. בשניהם דוחים שבת. האמת, שזאת גזרה שווה קצת מפוקפקת. בגלל שבפשטות, לא צריך בכלל את הגזרה שווה פה. הפירוש של המילה במועדו זה שתמיד זה יהיה במועדו, אפילו אם זה בשבת, אתה צריך לעשות את זה בדיוק במועד. זה פשוט פירוש מילולי של המילה. זה לא איזושהי מילה מופנה שכיוון שהיא מיותרת, והיא מופיעה גם פה לה לה נישה, כן? שאנחנו לומדים עבד נישה, אנחנו גוזרים גזרה שווה לה לה נישה, גם שם כתוב לה וגם פה כתוב לה. למילה לה אין שום קשר למה שאנחנו לומדים. כיוון שיש מילה משותפת בשני המקומות, אנחנו לומדים מזה שכל הדינים של, של עבד ושל אישה הם דומים. זה גזרה שווה קלאסי. כאן יש מקום להתווכח האם זה בכלל גזרה שווה הדבר הזה, כי זה בסך הכל פירוש מילוני של המושג במועדו, שבכל מקום שכתוב במועדו אז זה כתוב שזה דוחה את השבת. האם למשל נפקמינה, האם למשל אני אוכל ללמוד עוד הלכות מתמיד לפסח שלא קשורות לעניין זה האם הוא דוחה את השבת? הלכות אחרות לגבי אופן ההקרבה או דברים כאלה. גזרה שווה בדרך כלל היא גזרה שווה טוטלית. אם אני מדמה שני דבר, לה מאישה, כשאני מדמה אבל מאישה, אני מדמה לכל דבר ועניין. זה כלל אפילו, מה אומר את זה? שגזרה שווה זה לכל דבר. זה התכונת הגזרה שווה. פה צריך לבדוק יותר בגמרא, אני לא בדקתי, אבל פעם ככה, כשמסתכלים במבט שטחי, אז נראה שזה לא ממש גזרה שווה קלאסית. זה בסך הכל פרשנות של המילה במועדו. בסדר? אבל מה שנראה שיכול להיות שזה אולי באיזשהו מקום יותר עמוק, זה בעצם המובן של גזרה שווה עצמה. אבל אבל פה, לפחות על פניו, נראה שזאת לא גזירה שווה קלאסית.
כן,
אני מתחיל
בזה שזה גזירה שווה קלאסית?
לא. לא, לא, זה מה שאני מעיר פה על הגזירה שווה הזאת, אנחנו נראה בהמשך, אבל דיונים שיכולים לגעת בשאלה הזאת מה משמעותה של גזירה שווה, כי שימו לב, נתנו הקדמה מה הם המידות לפי הנזיר. המידות לפי הנזיר הן לא עקרונות שרירותיים, נכון? כי אחרת מעקרונות שרירותיים אי אפשר לפתח פילוסופיה עצמאית. עקרונות שרירותיים זה מפתחות שאיתם פותחים את הטקסט, אבל אין להם שום משמעות של עצמם. אם אני רוצה לפתח פילוסופיה מן העקרונות האלה, זה אומר שלעקרונות עצמם יש משמעות. איזה משמעות יש לעקרון של גזירה שווה? זה שרירותי לגמרי. הוא באמת נראה כמו איזשהו כלל שרירותי, שהקדוש ברוך הוא בחר לשתול מילים דומות כדי לרמוז לנו שיש דינים שווים. צריכים להסביר בכל מידה שאנחנו לומדים אצל הנזיר, אנחנו נצטרך להסביר מה היסוד הפילוסופי שיוצא ממנה, מה היא מלמדת אותנו כמידה לעצמה, לא סתם ככלל שרירותי או כאופן קידוד של דינים בתוך התורה. אתה יודע? שרירות
עצמאי זה לא אומר שיכול להיות שזה משהו עצמי להבדיל מפילוסופיה אחרת?
כן נעבדים מפילוסופיה אחרת, אבל לא נעבדים מלוגיקה אחרת. אז כתוב, אז אנחנו נמשיך לקרוא. בברייתא דיו ג' מידות רבי ישמעאל, אתם יודעים שהברייתא של הדיו ג' מידות שאנחנו אומרים בבוקר, זה בתחילת הספרה מופיע. זה פותח את הספרה. דבר שתנאים על ויקרא, ולכן רוב הפירושים על הברייתא של דיו ג' מידות, זה בדרך כלל המפרשים של הספרה, שמתייחסים לברייתא הזאת, שהיא פותחת את הספרה. יש הפירוש הידוע ביותר על המידות, נדמה לי המשמעותי ביותר, המעמיק ביותר, כאשר עשיתי את הספר הזה היום בכלל אפשרי, אני פעם טיפלתי אותו ולא הצלחתי, יש ספר שנקרא קורבן אהרון, של רבי אהרון בן חיים נדמה לי. אני אותו פה, כי זה הספר היסודי על כל המימים של מידות של תכונות ראשית בהן. קורבן אהרון, לא, ספר מעמיק מאוד, שהוא שט בכל השעס עם כל מידה, והוא אומר, הוא עומד על היסודות של מה בדיוק המשמעות של מידה, ואיפה אומרים אותה ואיפה לא אומרים אותה, זה עסק מאוד. הקורבן אהרון הוא פירוש של הספרה, אבל יש לו הקדמה שהיא ספר לעצמו, זה נקרא מידות אהרון. וזה המידות אהרון, זה הפירוש על החלק של היו ג' מידות בתחילת הספרה.
שזה לא מעמודי.
מה?
למרות שזה לא מעמודי.
כן, כן, הוא שם יש לו פירוש מאוד ארוך, וצדו, לא על כל דבר, אני קצת דברים שראיתי שם, אני לא על כל דבר מסכים, אבל יש שם, שם יש דיון מעמיק ורציני מאוד בנושא הזה של המידות. בניין אב לכל אלה שדנים אחרי זה על המידות. זה לא כל כך רבים. טוב, אני מדלג את כל הפרטים הביבליוגרפיים. שלוש שורות לפני סוף הפסקה הזאת שהתחלנו אותה. הלימוד אשר ממנו נוכל ללמוד לדבר אחד מחברו הוא מכוח ההשוואה, שהדברים השווים בדבר אחד יהיו שווים בכל דבריהם. כן? זה בדיוק האנלוגיה. שני דברים שהם שווים באיזשהו מובן, אני מסיק שהם יהיו שווים גם במובנים אחרים. בכל דבריהם זה מופרז קצת, אבל בכל הדברים הרלוונטיים לאותו דבר שמהווה את הדמיון ביניהם. והמין הראשון מההשוואה היא תיבה אחת בשני עניינים אשר לא היה צריך אליה בבית העניינים או באחד מהם מופנה. זאת אומרת, הסוג הראשון של ההשוואה, כל המידות הן מידות השוואתיות, ככה הוא פתח. הסוג הראשון של ההשוואה זה הגדרה שווה. זאת השוואה שנסמכת מה הדמיון בין שני הדברים. תמיד אמרנו שההשוואה נסמכת על איזושהי הנחה של דמיון בין דברים ועל הנחה של רלוונטיות. זאת אומרת, למה הדמיון הזה רלוונטי? כן, יש דינים שאני לא אלמד, כי הדמיון לא רלוונטי אליהם. יש דינים שאתה אומר, אני כן אלמד. כן, אני לא אלמד שעכשיו למילה פתח צריך להוסיף תח בהתחלה. נקרא לה פסח. כי יש תמיד, גם הוא מתחיל בתח. אני עושה הקש, אז לכן צריך כל הדברים, צריכים לדמים בכל דבר, גם צריכים להתחיל באותה עוד. אין שום משמעות, כן? אנחנו רק לדברים שרלוונטיים לתכונת הדמיון, אנחנו מסיקים מתכונת הדמיון. עכשיו הוא אומר פה, הוא מביא את העניין של מופנה, וזה כבר הזכרנו, הגמרא בנידה בדף כ"ב עמוד ב', כ"ג עמוד א', דנה, האם צריך גזירה שווה מופנה? יש שם שלוש דעות בעצם, שתיים, שתיים, שלוש. נכון, יש כאלה שדורשים, הרי גזירה שווה תמיד מופנה על שתי מילים. השאלה אם שתי מילים צריכות להיות מיותרות, או שמילה אחת, והשאלה גם איזה, בלמד או במלמד, צריכה להיות מופנה, או שאף אחד לא צריך להיות מופנה, ויכול להיות שגם יש הבדלים, לא רק יכול להיות. יש גם הבדלים, גם מי שמקבל שני סוגים של גזירה שווה, על אחד מהם למשל, אם שניהם מופנים, אז על אחד אחד גם פוסקים, אין פירחו. גם אם אני מוצא פירחה, זה לא יעזור שום דבר. אם שניהם מופנים, זה כאילו כתוב מפורש בתורה, כך רש"י מסביר בשבת, נפסן הדלת, שאם שני דברים מופנים, אז זה כאילו כתוב מפורש בתורה, אז זה אין פירקו. פירקו תכף מה שאני רוצה ללמוד, כשההיגיון שלי מעורר פה. אבל הדבר שכתוב בתורה, זה אפילו פירקו. ומה זאת, אם זה מופנה מצד אחד, אז שם יש מחלוקת תנאים, האם פורחים או לא פורחים. אם דבר לא מופנה בכלל, אז יש מחלוקת המוראים, האם בכלל דורשים אותו. יש שם הוראה אחת שמשהו בכלל אין, זרה של מצדות אין. אם זה לא מופנה משום צד, אז אין, לא עושים זרה שלו. יש שם הוראה אחרת שאומר שעושים זרה שווה, אבל ודאי שפורחים על זה. לכולי אלמה. אם כבר לא ישנים אליהם מחוזית התנאים. פירוש השם גזרה שווה, זה מילה שווה או חוקה שווה. ובמידות הארון שם, לזה תקרא גזרה שווה, כי מילת גזרה הוא שם נאמר על התיבה, להיותה גזורה מאותיות. וירצה גזרה שהיא תיבה שווה בבית נושאים ומולידה השיווי ביניהם. וכן בספר תחילת חוכמה לרבי יעקב חגיז הוא מוסיף, וכן תמצא במדקדקים שאומרים מגזרת שלמים או נחים, כן, הוא מוכיח שגזרה זה צורה, זה גזור מאותם אותיות, זה, יש לזה את אותה צורה, אז לכן אני יכול להסיק מסקנות. עכשיו שימו לב מה שכתוב פה בעצם, שאם יש דמיון צורני בין האותיות או בין אופן הכתיבה, זה אומר שיש גם דמיון מהותי בין הדברים. זאת הטענה. וכאן יושב העיקרון הפילוסופי של גזרה שווה. העיקרון הפילוסופי של גזרה שווה לא ככלל פורמלי. כלל פורמלי לא צריך את זה, אין בעיה. אתה מוכן שמופיע אותה מילה, דמי. ואם אתה מנסה להבין מה זה אומר, אתה בעצם אומר כך. הדמיון בין שני נושאים הוא לא רק בצורה שעובד הבניין אב, הבמה מתינו, אני רואה שני דברים, אני מסיק באיזשהו שכל ישר שמשמש אותי גם מחוץ לתורה שהם דומים, אז אני מסיק מסקנות. כאן התורה אומרת לך עוד כלי, אם כותבים את זה באותה צורה או אומרים את זה באותה צורה, שומעים את זה באותה צורה, אז יש באמת דמיון מהותי בין שני הדברים. זה כמו שהנזיר חוזר ואומר, זאת לא צורת קידוד פורמלית שרירותית, זה מצביע על דמיון אמיתי. יש דמיון אמיתי בין פסח לבין תמיד, לא במקרה שתלו שם מילה במועדו וגם פה שתלו במילה במועדו כדי לרמוז לי כל מיני רמיזות. לא, מה ששתלו את המילה הזאת זה אומר שיש לפחות כמה מאפיינים או כולם, תלוי בכל דבר לגופו, שהם באמת דומים בין שני הדברים האלה, יש באמת דמיון. אחרת הקב"ה סתם היה יכול לכתוב לי פסח דוחה את השבת, לכתוב את זה במפורש בפרשה של פסח, ותמיד דוחה את השבת, לכתוב את זה בפרשה של תמיד. למה הוא בוחר לקודד את זה בערך דמיון בין פסח לבין תמיד? כי הוא רוצה ללמד אותי בזה שבאמת פסח ותמיד דומים במשהו. חוץ מה שללמד אותי את עצם הדין ששניהם דוחים את השבת, הקדוש ברוך הוא גם רוצה ללמד אותי שיש ביניהם איזשהו דמיון. לכן הוא מרוויח שני דברים בזה שהוא עושה את זה דרך גזרה שווה. הוא לא רק מלמד אותי את הדינים, הוא גם מלמד אותי שיש דמיון בין שני הדברים. עכשיו זה אומר שני דברים. א', זה אומר שכל גזרה שווה מלמדת אותי באמת עיקרון רעיוני, וזה לא כלל פורמלי, וזה מאוד חשוב. וזה חשוב גם ללימוד דרך אגב. קמינות ללימוד, קמינות עצומות, המון הקמינות, התפיסה הזאת לעומת הרמב״ם. השאלה האם באמת יש דמיון מהותי בין פתח לבין תמיד, זו שאלה מאוד חשובה להרבה שאלות הלכתיות שיכולות להתעורר, או במקום לדברים אחרים. אם אתה תפס זה סתם כלל שרירותי, לפי הרמב״ם בכלל אין מה להעלות על הדעת דמיון בין פתח לתמיד. זה כלל, לא, לפי רלב"ג, כן? כל אלה השרירותניים, כן? כל אלה שתפסים שזה בטח הכל מערכת כללים פורמלית שבהם מוצפינים דינים, אין מה להוציא דמיונות מעבר למה שמוצפן. הוא טוען שלכלי עצמו יש משמעות. עכשיו שימו לב, כאן עדיין לא מתאים למשמעות של הכלי, אלא הכלי עוזר לי לחשוף משמעויות בתורה. אבל גם בכלי עצמו יש משמעות. בדיוק. בכלי עצמו, זו הנקודה השנייה שמלמדת אותי את גזרה שווה. נקודה ראשונה שמלמדת אותי זה כל גזרה שווה לחוד מלמדת אותי נקודה אחת, דמיון בין שני הדברים שביניהם יש גזרה שווה. נקודה שנייה שעצם הכלל של גזרה שווה מלמד אותי זה שלשון הקודש היא לא שרירותית, בדיוק להפוך מהרמב"ם. זה כמובן כל אחד מתחפר בתוך שיטתו, אין פה הוכחה נגד הרמב"ם, כי הרמב"ם יגיד לא נכון ובגלל זה גם לא מלמד. אבל הנזיר אומר זה כן נכון ולכן זה גם מלמד.
לכן זה
שמילים יכול לחבר מקורבים לשיטה הזאת. כן, ברור. כי התפיסה הזאת זה כמו בראשונים מתחילה, הרייבד והרמב"ן צועקים על הרמב"ם, שזה לא יכול להיות שזה שפה יסכמי, זה שון הקודש. הרמב"ם מסביר למה זה נקרא לשון הקודש, כי אין לזה שם לעברי ההולדה. ככה הרמב"ם כותב במורה נבוכים. למה זה נקרא לשון הקודש? כי לא נתנו שמות מיוחדים לעברי ההולדה. זה הסוצרקים, הרמב"ן, והרייבד בסיפור של פרציה, הרמב"ן על התורה, מה זאת אומרת? לשון הקודש זה בגלל שזאת לשון מיוחדת. הרמב"ם כותב שזאת לשון הסכמית. כמה מקומות רואים לדבר. אז כאן הוא אומר שכאן בדיוק לומדים את העיקרון הזה בגזרה שווה, שכשיש מילה שמתארת משהו, לצורה של המילה, לגזרה שלה, מה שכתוב פה, יש קשר לתוכן שהיא מסמנת. הדבקה של מילה אל מה שהיא מסמנת היא לא הדבקה שרירותית. זה מה שהעיקרון הכללי שלומדים מעצם הכלל של גזרה שווה, לא מגזרה שווה מסוימת בין פתח לבין תמיד, אלא מעצם הכלל של גזרה שווה. טוב, בואו נעצור כאן.